פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת כי תבוא, פרשה של ברכות וקללות. המפרשים כבר שואלים למה יש כל כך הרבה קללות ולמה יש מעט ברכות. ננסה לתת לזה תשובה גם בפינה הזאת. שלום לך אבי.
שלום, שלום וברכה. נו, אתה מצדד השבוע בקללות או בברכות? כי בסוף אנחנו חיים בעולם פוליטי, אי אפשר לברך את כולם. צריך להגיד את האמת. אז יש לי הצעה בשבילך, אם היא מקובלת עליך.
כן.
בוא לא נתפוס שום צד כדרכנו, כדרכנו שלא לתפוס, וננתח את הזירה עיר-עיר, מה קורה השבוע? איפה הדברים עומדים נכון לחמישי? לקראת שבת, לקראת שבת.
כן, בהחלט, אבל זה חייב אותנו אבי להתחבר לקללות, כי המוטיב של של כל הזירות המקומיות שאנחנו נעבור עליהן תכף אחת אחת, זה היית משוגע ממראה עיניך, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר.
חלק מהפוליטיקאים מרגישים ככה, אבל כתוב שלא לקוץ בין ברכות לקללות, אלא שמי שמאמין שגם הקללה מלמעלה, והוא מפנים את הקללה, את סיבת הקללה, אז בסוף היא נהפכת לו לברכה. וזה מתחבר למה שאתה תמיד אומר, שלפעמים זה שרבים לפני הבחירות, זה גורם לברכה אחרי הבחירות, לברכה לציבור.
אבל יש ריב אבי ויש סכינאות. מה שכבר קורה ברשויות המקומיות, זה כבר הפך ל... תראה, כשרצו בעיריית ירושלים, אגודה לבד, דגל לבד, הייתם אומר, בסדר, תראו כל אחד. פה זה כבר הופך למלחמת סכינאות.
וזה הפך לאישי.
הפך לאישי.
זה הופך לאישי, תראה מה קורה עם זייבר בבני ברק. אני לא חושב שהוא אדם כזה שלילי, הוא גם אדם נחמד אגב. מי שמכיר אותו, אני יודע שכולם יגידו עכשיו שזה לא נכון, והוא נתן רק לגור, ברמה אישית, אתה פוגש אותו אדם נחמד, שמסתובב בבתי חולים, ועוזר לאנשים, גם את זה צריך להגיד בימים אלו.
נכון.
הכל לא שמים אקסים אישיים, אבל מכאן בוא נדבר על מה שקורה בבני ברק, ומה שקורה בבני ברק זה חרפה, זה לא יאמן, כמי שלכולנו יש שם קרובי משפחה, וזה שיהדות התורה החזיקה בראשות העיר במשך כל כך הרבה שנים, כשיש לה המון כסף, המון כסף כל המגדלים מסביב, והעיר נראית כפי שהיא נראית, זו סיבה שיהדות התורה הייתה אמורה לאבד את רשות העיר בקדנציה הקרובה, לפחות בגלל זה. אבל אצלנו, כמו שאמרנו, ההצבעת מחאה היא בעיקר בסקרים. ולכן אני עדיין חושב שיהדות התורה בסבירות יותר גבוהה, ובזה אני חולק עליך, תיקח את רשות העיר בני ברק, כן, אבל טוב שאוריאל בוסו רץ. טוב שהוא רץ, רק בשביל שיתחילו לדבר על הצרכים של התושבים.
נכון, עכשיו בוא ניגע בזייבר, אתה אומר שהוא האדם שחילק לכולם, אגב בדקתי את זה.
לא אמרתי, אמרתי אבל הכל הופך לאישי כזה, ואני פחות אוהב את זה.
כן, אבל בוא, תראה, בפוליטיקה, מה שקובע זה לא רק המציאות, אלא גם התדמית. ולחנוך זייבר, תראה, בעיקר הוא השקיע והמודיע, ומה אומרים עליו בחצר, הוא לא דאג ליחסי ציבור ולתדמית, אתה יכול להגיד את זה לחובתו, יכול להגיד את זה לזכותו, אבל נוצרה לו תדמית לא חיובית בעיר, כמעט כל גבאי בתי כנסת בדגל התורה, באים להנהגה ואומרים, אנחנו לא נצביע לו, גם אם תגידו לנו כן להצביע.
אתה אומר, זה אומר משהו.
זה אומר,
אגב, אני זוכר, ובזה אני משלים את דבריך, איך שכשהייתה השתלטות על זה לחינוך העצמאי, אתה עשית על זה דוקטורט, את מי אגודת ישראל שלחה אז לחינוך העצמאי כדי להגיד אני כאן את חנוך זייברט, ודגל התורה מהצד שלה שלך אז את זלי גורלנסקי, אפרופו הימים.
בברנר, כן.
שרצו להטיל מורה, שלחו באמת את חנוך זייברט.
זה בדיוק הבעיה של זייברט. הוא מצטייר, ואני אומר לך, היה לו בעיה של, אולי הוא לא השקיע ביחסיתי בו, אני זוכר שאי אפשר היה לראיין אותה, אתה זוכר פעם שראיינת אותו, האדם שלא מתראיין, אומר, מה אכפת לעיקר מה שכתוב עליי בהודיע?
לא, אבל כל פעם שאני פוגש אותו, אומר לך ברמה האישית, ונדבר איתו, אני מופתע בין התדמית שלו, לבין ה...
אבל מה קובע?
הוא אדם נעים שיחה. נכון, וזה אתה צודק, הכל עניין של תדמית.
אז לכן אני אומר, דגל התורה, קל לתקוף אותה ולהגיד, שמע, אתם פוסלים אישית, אבל תסתכל על הסקרים, תסתכל על המציאות, הם ראשית, הם מפסידים. אתה היה לך ספק שבסופו של דבר הוא הולך להפסיד, אז אתה יכול להגיד שזה תדמית שלילי, אתה יכול להגיד שזה כעס על החולדות, זה כל חזי להצטרוף, והתוצאה האחרונה זה כישלון, לא רק הסקרים יראו את זה, היינו בסימפוזיונים, היינו בישיבות, היה זעם מטורף.
כן.
הזעם הזה היה מתפרץ. בא דגל התורה ואומרת, יש לכם זכות להקיד מועמד, אבל בשביל זה בדיוק יש את סעיף הווטו, שמישהו שאנחנו לא רואים שמסוגל להביא את הסחורה, אגב זה גם לטובתה
של... אבל וטו יגרור וטו, אז יהיה וטו בבית שמש, ויהיה וטו בלעד, יהיה וטו עכשיו בכל מקום.
אבל להבין, בסך הכל רוצים לנצח. נגיד שהסיעה המרכזית אומרת, אוקיי, לא זייבת, נביא מישהו אחר.
תגיד, ואם יביאו מישהו אחר, הוא כן ינצח? זאת אומרת, בסוף הרי, זה יהדות התורה, זו השיטה, זו הקונספציה, זה שדואגים רק לחצרות, רק לעתידה, לאלה שקרובים לצלחת, שיש מישהו שיש לו עבירת בנייה, והשכנים מתקשרים להתלונן כי הוא מפריע להם, אז הוא שולח מישהו שהוא מכיר בעירייה ועוצרים את זה. אנחנו יודעים איך הדברים עובדים.
נכון. נכון מאוד, אני מסכים איתך, אבל יש מה שנראה גם וגם. יש זעם כללי בבני ברק של התושבים על המערכת. בנוסף לזה, תוסיף עוד 10% זעם אישי כלפי זייברט, כן מוצדק, לא מוצדק. התוצאה הסופית הייתה הפסד מוחלט. אם יהיה מועמד אחר שפחות מעורר אנטיגוניזם, בוא נגיד שהסיכויים יהיו לפחות 50-50.
אז זייברט ירד מהשלוחן לדעתך, הוא כבר לא ירוץ.
אין לו למה לרוץ, לרוץ להפסד. לאיפה הוא ירוץ?
ומועמד אחר של גור לדעתך יש לו סיכוי?
יש לו סיכוי, אתה יודע למה? כי בסך הכל 70% מתושבי בני ברק זה יהדות התורה, בוא לא נתכחש. אז אם לא יהיה את הבעיה שיש מול זייברט, וכולם יתאחדו סביב מועמד אחד.
שיש את אימת גדולי ישראל עליהם, ואני רוצה לדלג איתך לנושא נוסף, האם אנחנו אחרי העידן הזה שהיה הנהגה של איש אחד או של שניים, האם עדיין האמירה הזאת שהגדולים יגידו אז בסוף ייכנסו מאחורי הפרגוד ויצביעו את מה שהם אומרים, תהיה תקפה גם בבני ברק? ואני אגב חושב שכן, שבסופו של דבר זה מה
שיקרה. אני חושב שכן, כי בסופו של דבר כולם התאחדו, אבל במקרה הספציפי שדיברנו עליו שזה זייברט, אני לא בטוח שזה היה קורק, אתה יודע, יש כמה אפשר למתוח את החבל, אבל בעיקרון אני מסכים שהציות הזה עדיין נשאר, ואנחנו ראים כל מערכת בחירות אומרים שאין ציות, בסוף יש ציות, אבל בדגל התורה יש בעיה אחרת. כל אחד יכול להגיד לך, אני מציית למישהו אחר, יש את יוצאי חברון שמצייתים לרב דוד כהן, ויש לך את יוצאי אתר שמצייתים לרב ברוך מורדכה, ויש לך את יוצאי פורנוביץ' שמצייתים לרב ברל פוברסקי.
ויש לך רבני קהילות, אגב, אני יצא לי לדבר עם כמה רבני קהילות וערים, אני מדגיש וערים של דגל התורה, שהם אמרו לי, נגמר הסיפור שיכתיבו לו, אני לא אומר שאני לא אעשה מה שיגידו, אבל נגמר הסיפור ששולחים איזה חבר כנסת, שלא היה פה 4 שנים, והוא זה שעכשיו יכתיב להסקנים המקומיים מה יהיה, אנחנו רבני עיר נגיד את שלנו, ואנחנו נעמוד על כך, ואם יצניחו לנו מעל הראש, אגב, מה שקרה בבני ברק, אבל זה קורה גם בערים אחרות, חוץ מקריית ספר ששם יש מועמד בטוח, שאף אחד לא נוגע בו. אבל בכל מקום, אתה תראה פתאום את הדומיננטיות של רבני הקהילה, וזה קורה אגב, בגלל שבאמת אנשים יותר מתחברים היום לרב של הקהילה שלהם, לרב של העיר שלהם, הם מוצאים אצלו יותר כתובת, כשאין כתובת אחת ברורה. או הרב דוד כהן, כמו שאתה אומר, ויש מישהו שהולך לרב ברגמן, ויש מישהו שהולך לברוך מותך, כל אחד מוצא לו את הרב שלו.
קיצור, יש לנו, בואו נשים את הדברים על השולחן, ואני יודע שמאזינים שיחסו עלינו, אבל כשאנחנו משוחחים עם חברי כנסת ופעילים של דגל, אומרים, כן, הגענו למצב שלא היה בדגל התורה מאז הקמתה, תמיד היה או כתובת אחת או שתיים, ושתי הכתובות ידעו לתקשר. כך לך את הרב אלישי והרב שטיין מזכר צדיקים לברכה, היו שתי כתובות, אבל תמיד היה את הקשר, היה את הסינרגיה, והיה החלטה סופית. בזמן רב חיים קניאבסקי היה הנהגה אחת, ורב גרשון, הרב שחר, אין מה לדבר. היום שעדיין הנהגה מאוד מבוזרת, וכשהנהגה היא מבוזרת...
שאולי זה טוב, שיש ריבוי דעות, אתה יודע, כל דור וההנהגה שלו, אני שמעתי בשיחה...
אבי,
חייב להגיד לך ששמעתי, הופתעתי השבוע, ואני לא אגיד לך את השם, אתה יודע שאנחנו גם משוחחים עם חברי מועצת גדולי התורה, שמעתי מאחד מחברי מועצת גדולי התורה, וזה כולם אנשים שם ברי אוריין, שהוא אמר, אני מצפה שלקראת הבחירות יכנסו אותנו הפעם גם בשביל לשמוע מה קורה. ולא רק בשביל להחתים אותנו על הקרוז. מאוד הופתעתי לשמוע את זה, הוא אומר, אני מבין, אני שומע, מגיעים גם אליי, אני מצפה שיכנסו אותנו לשולחן עגול, כל גדולי התורה של מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, תתכנס, ותשמע גם מה קורה לפני שמתקבלת ההחלטה. אמירה מאוד מאוד מעניינת. אני מניח שגם אתה שומע דברים דומים.
כן, השאלה היא, אם יש שולחן שמתקבלות החלטות, אמרנו שיש 5 חצרות, וזה יכול להיות הנהגה מבוזרת איתו, אבל יש רגע שבו צריך לקבל החלטות ברגעים. קח דוגמה את אלעד, הרי כל שורש, כל הצרות זה אלעד. בגלל שיש ויכוח באלעד, אי אפשר לסגור בבית שמש, ואי אפשר לסגור בערים אחרות. ולגבי אלעד, אנחנו יודעים שיש חילוקי דעות בין גדולי ישראל. אז אם היה כינוס, היה שולחן משותף של המועצת, אז אני לא יודע אם מקבלים את זה בהצבעה, ברוב, אבל אחד משכנע את השני, אבל אין היום את הפורום הזה.
אני גרתי באלעד 16-17 שנה, ואני אומר לך שאין לי תאי באלעד שהוא לא יצביע פורוש. אני לא יודע מה תהיה התוצאה, לדעתי גם אחרי זה 50-50, כי הוא ייתן פייט, הוא תושב העיר בוטבול, הוא מישהו שהוא מוערך בעיר, הוא ייתן פייט. ועדיין שסי כמעט 50% שם, ואני אסביר לך גם למה. בסוף, זה לא בני ברק, כשאתה אומר, העיר תישאר עיר אשכנזית, בוא נדבר, אנחנו, בוא לא נתעלם ממה שקורה. בני ברק, גם אשכנזי שילך להצביע הצבעת מיכל לבוסו, זה קדנציה אחת, והוא ירגיש בזה שהוא מוחה. באלעד, השאלה, 5 שנים הקרובות, כשיש שם איכלוס נוסף, ישיבות נוספות, 5 השנים הקרובות יכריעו, אם זו תהיה, סליחה שאני אומר את זה, אבל בוא לא ימרח את המאזינים שלנו, אם זו תהיה עיר אשכנזית במרכאות, או עיר ספרדית. ואף ליטאי, שהוא רוצה לגור בעיר אשכנזית, ובעניין הזה פה הוא שינה את ה-DNA של העיר, לא ילך להצביע למועמד ספרדי, אלא אם כן כל גדולי ישראל אומרים לו לך תצביע. לכן מספיק שרב דוב לנדו, מספיק שהגאון רב דוב לנדו יימנע אפילו, בשביל שרוב התושבים יצביעו לפרוש, והראיה שאני אתן לך מהבחירות הקודמות, שאז הייתה אמירה של רב חיים קניאבסקי ביום הבחירות להצביע לברק צברי, וכל הליטאים בעיר יצביעו לסרוליק פרוש.
אני רוצה להזכיר לך שבמהלך היום עברה הוראה אחרת. אנחנו יודעים מהבית של רמון שאילל, אבל
יפה.
אני מסכים איתך.
יפה, מסכים אז איתך גם אז הייתה מחלוקת.
נכון, אבל יש צד שני למטבע. אם אתה אומר שבסך הכל השאלה היא על צביון העיר, עיר אשכנזית, עיר ספרדית, אני רוצה להביא את הביטויים האלה, אבל גם יש צד ספרדי.
אני לא אוהב, אבל אני לא רוצה לטייח את המאזינים, אני מאוד לא אוהב.
רגע, אבל יש גם צד שני, הספרדים ככה כולם התאחדו, כי גם הם רוצים עיר ספרדית, וסך הכל שעס עדיין יותר גדולה בעיר הזאת.
נכון, לכן לדעתי זה פר 50-50. כשאני לוקח בשקלול את פרוש כראש עיר מכהן, שיש לו תדמית של בולדוזר כזה, כן, הוא עוד לא הייתה לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו, יש לו תדמית של בולדוזר, ואנשים בסוף לראש עיר מכהן יש איזושהי נטייה להצביע לו. מצד שני, אני לוקח את זה ששסי 50%, והפעם היא מביאה מועמד מתוך העיר, מישהו שאנשים מכירים, אוהבים אותו מתוך העיר, אני אומר שבסוף זה נראה לי 50-50, התוצאה של הבחירות שם, אני לא הייתי מאמר על אף אחד מהצדדים. אבל בשאלה, מה תעשה דגל התורה, אם לא תהיה חתימה של כל גדולי ישראל, שיכפו על התושבים להצביע בוטבול, אז הם ילכו להצביע סרוליק פרוש. ויש שם קרב, קרב עד הדקה האחרונה.
יפה, אז בוא, בבני ברק כבר דיברנו על הקרב שיש, הערכות שונות, ואם נסכם רק את הפרק שבבני ברק, נאמר שאנחנו לא יודעים שם גם שם מה יהיה, כי יכול להיות שהמיאוס הוא כל כך גדול, שיצביעו לבוס וגם יהיה מועמד אחר, לדעתי זה לא יקרה. בוא נעבור לבית שמש, עיר שעכשיו סופגת משתי הכיוונים. היא סופגת מאלעד כי אין הסכם בין שס ודגל, אז יכול להיות ששס תלך עם אליזה בלור. מצד שני, יהדות התורה בצד עצמה מסוכסכת, אז יכול להיות שלא כל אגודת ישראל תתמוך בגרינברג. זאת אומרת שהבחור שאנחנו שנינו מכירים אותו...
והפלג הירושלמי מריצים מישהו.
ברור.
למרות שדווקא מאיר פרוש טוען, בשיחה שהייתה לנו איתו, הוא אומר שיש ליהדות התורה ולדגל התורה רוב גם בלי שס בבית שמש. אפרופו, כמעט כמו ששס טוענת באלעד.
אבל מתמטית הוא צודק, אבל יש מה שנקרא סחף. אם יש חוג חרדי אחד שהולך עם אליזה בלוך, זה נותן לגיטימציה גם לאחרים, ולכן גרינברג נמצא במצב לא פשוט, אבל לא הייתי מספיד אותו משתי סיבות. א', בבני ברק בסוף יהיה מועמד מוסכם של יהדות התורה, אין מצב שלא יהיה מועמד. יהיה מועמד, אז כל מי תתחו לתמוך בו, יתמכו בו גם בבית שמש. עכשיו, לגבי שעס, זה תלוי באלעד, אני מעריך שבסופו של דבר שעס תלך עם אליזה בלוך, גם אם לא באופן רשמי.
והרבנים הספרדים בעיר, אפרופו התופעה של רבני שכונות, מה שאנחנו רואים באשדוד, ורואים אפילו אצל הליטאים, תהיה להם אמירה בבית שמש?
יש להם אמירה, יש לי חדשות בשבילך, הם בדקו, הם שוחחו עם מנהלי מוסדות ספרדים, כולם אמרו לנו, מבחינתנו שניהם טובים, אליזה בלוך הייתה איתנו בסדר גמור, אבל מצד שני גם שמול גרין הוא יהיה בסדר גמור, והם החזירו את הכדור למגרש הארתי. וזה אומר שארי דרי מחזיק את הקלף של בית שמש עד הרגע האחרון. הוא יכול להחזיק את זה עד יומיים לפני הבחירות, גם הוא רוצה לראות מה קורה באלעד, הוא רוצה לראות מה קורה,
ולכן... הרי לא יהיה קרוז להצביע לאליזה בלוך, מקסימום זאת תהיה הוראה שקטה, שאנשים יבינו לבד, שאם לא תומכים בגרינברג, הולכים להצביע לאליזה בלוך, אני מניח.
אני
לא נראה תקים שס ואליזה בלוך, זה לא נראה.
נכון, בוא נגיד ככה, אם שס הייתה הולכת עם שמול גרינברג, אולי צריך לפתוח אפילו מתי בקרות, היכול ללכת לים, כי העיר הזאת 95% יהדות התורה ושס. אם שס לא הולכת איתו, ויהיה פה קרבות, אנחנו נהיה פה, יהיה לנו קרבות מאוד מתוחים, אני שמח שאין לנו אולפן בחירות במוצאי הבחירות, כי אנחנו צריכים לשבת שם עד אור הבוקר.
אני חושב שיש.
אין אולפן, אתה לא יכול מאמין, אתה מחכה לתוצאות
מבני ברק. אני מניח שיהיה אולפן. אבל אתה תשאר בירושלים, שם כל התוצאות ידעו
מראש, ידעו מי יהיה ראש העיר. יש מדגמים?
יהיה, בערים מרכזיות יש מדגמים, כן.
איפה בלעד יהיה מדגם?
יכול להיות, למה לא?
יפה, שהרדיו יעשה מדגם, אני לא מאמין. טוב, בואו, איך אומרים, דייה לצערה בשעתה, עברנו על כל הארץ, ויש רק עיר שקטה אחת, זה עיר שאני יושב בה כעת אבי.
ירושלים וקריית ספר. אלו שתי הערים השקטות היחידות.
באחוזת יעקב תמיד שקט.
כן, איפה שיש יעקב תמיד שקט. טוב, אני רק רוצה להדגיש, ועם זה פתחנו, וגם בשבוע שעבר, אחר כך קיבלנו הערות, זה שאנחנו אומרים שיש כמה וכמה קולות בדגל התורה, לא אומר שמזלזלים באי מי מגדולי ישראל, להפך, אבל משקפים את תמונת המצב, וזו תמונת המצב. צריך להגיד את הדברים לאשורם.
טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, באחרינו יהיה לנו מרואיין שעוסק בנושא אחר לגמרי של החוק.
אוסלו, 30 שנה לאוסלו.
30 שנה לאוסלו, אנחנו יהיה איתנו דוקטור יוסי ביילין, ואנחנו ננסה להבין איתו מה קרה מאחורי הקלעים של חתימת ההסכם. יישארו עמנו.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, הדוקטור יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר ומיוזמי תהליך אוסלו. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב לך, דוקטור ביילין. תראה, החודש אנחנו מציינים 30 שנה להסכמי אוסלו, ובעקבות זה גם פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הממשלה. כשאני קורא את הפרוטוקולים האלה, בעצם שכל עם ישראל קורא אותם, רואים שהיו חששות מאוד מאוד כבדים, כולל חששות ביטחוניים שחלקם התממשו. ובכל אופן, למרות כל החששות, הממשלה אישרה את ההסכם. אתה כמי שהיית בסוד הדברים, מה היה הדרייב שדחף לאשר את ההסכם, למרות כל החששות הכבדים שהיו?
קודם כל לגבי הפרוטוקול, אני ראיתי את הפרוטוקול, השתתפתי כמובן בישיבה עצמה, ואני מוכרח לומר שאני מאוד גאה בפרוטוקול הזה, כי מה זה מראה? שאנשים לא היו באופוריה. זאת אומרת, הדבר שיכול היה לעורר אי נוחות, זה אילו הייתה ישיבת ממשלה, ושוטים, אינני יודע מה, זה ברכות וכולי, לא. הייתה ישיבה מאוד מתוחה, עם קונסנסוס רחב בקרב מקבלי ההחלטות, אבל עם חשש גדול שהדבר הזה הוא לא בהכרח יביא למה שאנחנו מקווים. והייתה כאן החלטה בין שתי אפשרויות, להמשיך בסטטוס קוו, או ללכת לדבר אחר. עכשיו, מה היה המניע? המניע הוא מאוד פשוט והוא היה משותף לכולנו. להבטיח שישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית ככל שאנחנו רואים, מה שנקרא לנצח. ואנחנו איבדנו כבר את הרוב היהודי לצערי, ואז היינו לא רחוקים מאובדן הרוב היהודי. והחשש של רבין היה שאנחנו נמצא במצב שבו ישראל היא מדינה שיש לה מיעוט יהודי ששולט ברוב פלסטיני, וברור היה שאם אתה הולך לדבר כזה, אז זה לא יכול להחזיק הרבה זמן.
ורבין אבל במידה מסוימת... רבין במידה מסוימת הוא נכנס לאירוע בשלב מאוחר יותר, הוא קצת נגרר לאירוע, הוא היה חששן יותר, ספקן יותר?
הוא היה ספקן, אבל הוא לא היה הספקן היחיד. והוא לא נגרר לשום דבר. הוא היה אדם בעל דעה, הוא לא נגרר פתאום למין, להרפתקה כזאת. אני התקנתי את פרס והוא התקן את רבין אחרי שכבר היה לנו נייר משותף, כי ידעתי שאם אני רק אומר להם שאנחנו מנסים להגיע להידברות עם אשף, הם לא ייתנו לנו את האור הירוק בהכרח. אבל אם אני אבוא אליהם עם נייר, אז והנייר מוסכם על שני הצדדים, אז הם יסתכלו על זה אחרת, ובאמת זה מה שהיה. אבל אתה שומע את רבין בפרוטוקול הזה, ממש אתה שומע את קולות, והוא לא מנסה למכור סחורה בקלות. והעובדה שאנשים הביעו חששות, זה רק מוסיף ערך וכבוד. ואני אגיד לך גם משהו לגבי רמטכ"ל אז, אהוד ברק, שהיה אולי הביקורתי ביותר על הנייר הזה מבחינה ביטחונית. שאלתי אותו,
שזכורה גם ההתבטאות שלו, שזה מכורה כמו גבינה שוויצרית
על ההסכם. נכון, נכון. אני ישבתי לידו ואמרתי לו, אהוד, תגיד לי, אם אתה כרגע לא רמטכ"ל, אלא שר, ויושב סביב שולחן הממשלה, איך אתה מצביע? הוא בכלל לא חשב. הוא אמר, ודאי שבעד. וזה, אני חושב, הדבר החשוב כאן. העובדה שאנשים חששו לא הובילה אותם להחלטה לוותר על ההזדמנות שנוצרה כאן, כן. אחרי שניסינו את האפשרות הירדנית ושמיר בראשות הליכוד, עם הליכוד, זרקו אותנו מכל המדרגות בזמנו.
אפרופו דוקטור בלין, שאתה מעלה את הסכם לונדון, אם שמיר היה מקבל אותו, היה לנו הסכם יותר טוב מאוסלו?
אתה לא יכול לדעת דברים כאלה. מה שאני יכול להגיד זה שהיה פרטנר ירדני, והם נורא לא רצו את אשף. אוקיי, אני יכול להבין, אשף אף אחד לא התלהב ממנו. אז העדפתם את המלך חוסיין? יש לכם נייר, אמנם לא חתום, אבל יש לכם נייר שהוא מוכן לחתום עליו. למה לא תנסו את זה לעזאזל? למה? כי אתם לא רוצים פרטנר, כי אתם לא רוצים לחלק את הארץ.
אבל בדיעבד יאמרו לך בימין ניסינו, והנה זה נכשל. אגב, ומי שאמר שזה נכשל היה אותו, לא, אני קופץ קדימה לאוסלו. אני חושב, אני חושב שעל הנסיגה ההיא, רבים גם בימין יסכימו שזו הייתה טעות. אני קופץ קדימה לאוסלו, במבט לאחור יגידו ניסינו, והניסיון הזה נכשל, ומי שהעיד על הכישלון היה אהוד ברק עצמו, אם קופצים מעלה כשהוא בסוף ימיו כראש ממשלה.
נו, אז מה, אז אנחנו נוותר על זה שישראל תהיה מדינה יהודית בגלל זה שניסינו ולא הצלחנו?
לא, אז דיברת על הספקות והחששות, בסוף הספקנים צדקו.
תראה, הספקנים בהחלט צדקו בכך שזה לא הביא לשלום עליה, אבל אף ספקן לא חשב על ברוך גולדשטיין, ואף ספקן לא חשב על רצח ראש ממשלה. האלימות שהייתה משני הצדדים הייתה מעל ומעבר, אני מודה, למה שאנחנו חשבנו שעשויה להיות, עלולה להיות. ואחד הדברים זה גם לקחים לעתיד, שאם הולכים למהלך של חלוקת הארץ, ושם אין ממש חלוקה של הארץ, אבל אם נלך אם וכאשר נלך למהלך של חלוקת הארץ, נצטרך להסתכל מאחורי הגב קודם כל.
כן, תראה, בסופו של דבר ההסכם אוסלו מומש, אבל רק חלקית, יש לנו גל של טרור. אתה יכול להניח את האצבע על נקודה ספציפית ולומר, פה הסכם אוסלו סתם מהדרך שחשבנו שהוא ילך, ופה למעשה הוא נכשל. יש נקודה ספציפית או שזה תהליך שהתמשך על זמן מסוים?
זה לא תהליך, לא זו את ההחלטה של ביבי. זה ברור שזה היה החלטה של ביבי כשהוא נבחר ב-96. אחרי שהוא אמר שאם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יבטל את הסכם אוסלו, הוא לא ביטל את הסכם אוסלו, אבל המציא את הרעיון של יתנו יקבלו, אם אתם זוכרים. עכשיו, מה זה יתנו יקבלו? אם הם יעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות, אז גם אני אעשה מה שאני חושב שאני צריך לעשות. אין כאן שופט חיצוני שאומר, הם נתנו את מה שצריך, או אתה נתת מה שצריך. והוא הפך להיות השופט, כמובן, והתהליך הזה לא הגיע לעולם, לשלב של הסדר קבע, ואפילו לא מסע מתן רציני על הסדר קבע, היה צריך ב-4 במאי 99, להסתיים הסדר הביניים, וביבי, בתבונתו, אני אומר, בפיקחותו, מבחינתו, הפך את הסכם הביניים להסכם קבע. ואז הוא גם מתפלא שהוא לא כל כך מחזיק מעמד, איך זה יכול להיות? הרי מדובר בהסכם...
אבל דווקא בשלוש שנים האלה שהיה ראש ממשלה, אלו היו שנים שקטות, יחסית לתהליך שהתנהל, והפלסטינים גם עצמם, אנחנו זוכרים את התהליכים שהם עשו בתוך הרשות הפלסטינית, ואני רוצה לשאול, האם בסוף, כשאתה שם את האצבע על הנקודה, וזכורה לנו התמונה תרתי משמע, איך שברק דוחק את ערפאת לתוך החדר, האם זה לא היה אהוד ברק שדחק את הקץ, כשהוא דחק בפלסטינאים להשיג אולי משהו שזה היה בלתי אפשרי להקל?
הייתה בעיה בניהול של המסע המתן על ידו, ובטח באמירה שאין לנו פרטנר. אמנם הוא אמר אין לנו פרטנר לעת הזאת, אם אתם זוכרים, אבל מה שנשאר זה אין לנו פרטנר, ונשכחה העת הזאת. אהוד, אני חושב שהוא איש מופלא, אני גם מעריך אותו וגם אוהב אותו, אבל הוא לא היה לו ניסיון דיפלומטי בכלל, והוא חשב שאם הוא אמר כל הזמן, אם אני יושב מול הערפאת בארבע עיניים, אז אני אסגור את העניין, וזה לא כך, זה לא עובד כך.
אני רוצה לשאול אותך מהזווית החרדית, כן יעקב, בבקשה.
דוקטור בלי, מי שמאזין לנו כרגע ושומע את כל מהלך השיחה עד עכשיו, יכול להתרשם ממך שאתה בעצם זורק את הכדור לכישלון לצד הישראלי, זה היה ביבי שלא קיבל את, לא המשיך את זה, זה היה רצח של רבין על ידי יהודי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלאורך כל השנים הראשונות של ההסכם, וגם במיוחד אחרי רצח רבין, היו מעשי טרור נוראים, אתה זורק את הכדור רק על ישראל ולא על ערפאת ולא על הרשות הפלסטינית ולא על הטרור שהרים ראש, זה נראה כאילו חד צדדי מדי.
ממש לא, אני לא זורק את זה על ישראל. התחרות בין שני הצדדים על מי גרם לכך שהעניין הזה קרס, היא תחרות מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו 40 יום אחרי, עם תום האבל המוסלמי, היו האירועים הגדולים של ההתאבדות בחדרה ובאפולה. ומאז החמאס עשה כל מה שהוא יכול היה. משני הצדדים היו גורמים שהיו מוכנים להקריב את חייהם למען מניעת חלוקת הארץ. אתה יכול להבין את זה כי זה דבר מאוד משמעותי, והם ייחסו לזה גם קדושה, שזה תמיד הופך את זה ליותר קשה.
אבל ערפאת עצמו, ערפאת עצמו, אתה בטוח שמלכתחילה הוא רצה לקיים את ההסכם, או שכמו שהוא אמר בשעתו, נדמה לי בהופעה בסעודיה, הוא הזכיר את הסכם קורה, יש... יש לך ביטחון
מלא שימה... בדום אפריקה,
הוא אמר. אפריקה, אתה איש לך ביטחון
מלא שימה...
ערפאת היה חי, ורבין היה חי, להבדיל כמובן.
ומה שהתברר גם מדיעבד, שזה הנשק שעבר ישר איך שהם נכנסו לרצועה ונכנסו לשטחים, הם העבירו כבר אז נשקים דרך החסינות הדיפלומטית שהייתה להם.
בשוליים של השוליים. אבל כל הנשק הזה היה חלק מהסכמי קמפ דייוויד, אם אתם זוכרים, ב-78, שתהיה משטרה פלסטינית.
משטרה חזקה.
כן. הרי אתה לא יכול להגיד להם, תעשו משטרה, צבא אין לכם, לא יהיה לכם גם, גם בדרך הקבע, אבל תעשו משטרה, אבל מה, המשטרה הזאת תסתובב עם חץ וקשת. ברור היה שברגע שיש להם משטרה, יהיה להם נשק. זה לא שאנחנו נתנו להם, אנחנו אפשרנו להם לקבל את הנשק ממי שהעביר להם את זה. אבל לגופו של עניין, אני לא יכול לדעת מה היה קורה אם אילו רבין לא היה נרצח. מה שאני יכול להגיד, זה שערפאת בשלב מסוים בהיסטוריה, אחרי שנים של, 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 של היסטוריה של, של טרוריסט, הוא הגיע למסקנה שהפתרון שלו, כמו אגב הרבה אנשים בעולם, מאירלנד ועד מקומות אחרים, שהפתרון הוא פתרון מדיני ולא פתרון צבאי, והבין שישראל חזקה מאוד מאוד ולא, ולהמשיך בטרור זה לא ייתן לו שום דבר. אנחנו ניצלנו באופן חיובי את הרגע הזה של התמיכה שלו המטומטמת בסדאם חוסיין, ושל העובדה שהעולם הערבי במידה רבה התעלם ממנו, וזה שחמאס עלה והפך להיות איום עליו, וזה שהוא לא יכול היה להגיע למערב ולא יכול היה לקבל סיוע כספי לאשף, והוא היה בפינה במידה רבה, והוא הסכים ללכת למהלך מדיני, הוא לא עשה את זה מתוך זה שהוא פתאום חזר בתשובה. עכשיו, אני מניח שאילו היינו מגיעים להסכם, ודווקא איתו אפשר להגיע להסכם, כי אני לא יודע למה, אבל הוא היה חריזמטי בעיני עמו. אני חושב שהוא, כאשר עשה איתנו את אוסלו, בניגוד לאבו מאזן שאמר, אנחנו לא נשתמש באלימות נגד ישראל, כי זה מטומטם מבחינתנו, אני חושב שבליבו הוא אמר לעצמו, אם אני לא אקבל את מה שאני, את המינימום שאני צריך, יש תמיד אפשרות להשתמש באלימות. וזה לא שהוא בא מתוך רצון להמשיך במלחמה, אבל הוא לא פסל את האפשרות הזאת. זה אני אומר בדיעבד, ולא יכולתי לשלול את זה גם כשזה קרה. אילו יכולנו להגיע להסכמה, ולפי דעתי יכולנו להגיע להסכמה, כשערפאת עמד בראש.
מה יכולנו להגיע להסכמה? כלומר, מה יכולנו לתת לערפאת יותר ממה שאהוד ברק רצה לתת להם, כמעט 99%, חלוקת מזרח ירושלים, וגם את ההצעה הזאת, ערפאת דחה. אז בוא נגיד שהאמירה של ברק עם פרטנר או לא פרטנר, היא לא הנושא כאן, אבל בקמפ דייוויד הציעו לו אוסלו משופר פלוס פלוס פלוס, וגם את זה הוא דחה.
חבר'ה, מה זה אוסלו משופר? באוסלו אין שום התייחסות להסדר הקבע. איך אפשר להציע משהו משופר לזה או מופחת לזה אם אין התייחסות להסדר הקבע?
אבל ההצעה שלו הייתה משהו שאפילו רבין לא חשב עליה, כשהוא הרי לא חשב על מדינה פלסטינאית, וכשדובר על ירושלים,
זה
היה רחוק מהמחשבה שלו, ברק שם לו הצעה שעד היום לפחות שום ישראלי לא יסכים ללכת צעד אחד יותר ממנה, וגם את זה ערפאת דחה.
לא, חברים יקרים, חברים יקרים, אולמרט הציע...
אולמרט.
בוודאי. ברק הציע 91% למדינה הפלסטינאית, ואולמרט הציע סיפוח של 5.8%. אז זה, אם אתם רוצים לדייק ב...
כן, אז למה הצד השני דחה את זה? זה הצעות חלומיות לכאורה.
סליחה?
למה הצד השני דחה
אותה? חלומיות בדרך שאנחנו רואים את הצד השני, לא מבחינתו. מה מבחינתו היה? מבחינת ערפאת, ומבחינת המנהיגות הפלסטינית הפרגמטית, אנשים כמו סייב עריקת ואחרים, הם אמרו, לנו יש, אנחנו הסכמנו למה שלא הסכמנו אף פעם, וזה לקבל את התוצאות של 67 ואפילו לא את 47. כלומר, מגיע לנו 22% מהשטח. את השטח הזה תיתנו לנו. אל תקיימו איתנו מסע המתן על גודל השטח של ה-22%, כי זאת הפשרה ההיסטורית האמיתית שלנו. ככה הם ראו את זה, בצדק או שלא בצדק. מבחינתנו, לנו זה נראה כנקודת פתיחה. שאנחנו נקיים מסע המתן, לא על ה-78% שכבר יש לנו, אלא על ה-22% שלהם, ונראה מה אפשר מזה לקבל. והם, מבחינה זאת, היה קושי להגיע לזה. אבל, אני רוצה לומר לכם, היו גם הפרמטרים של קלינטון, ואחרי זה הייתה יוזמת ג'נבה, שהיה גם קודם לכן ההסכם ביני ובין אבו מאזן, הסכם לא פורמלי ולא חתום. יוזמת ג'נבה הוא הסכם חתום, אבל לא פורמלי, ששם יש לכם בדיוק את הנושא של ירושלים והפליטים והשטח, ומה הייתה הפשרה של השטח? לתת להם את ה-100%, אבל
שטחים.
לא בשטחים, אבל לא את הקו הירוק, אלא חילופי שטחים. וזה הדבר הסביר ביותר שאפשר להגיע. תראו, אם רוצים להגיע להסכם, אפשר להגיע להסכם.
גם היום, גם כשיש לך יושב ראש רשות חלש, חולה, שיש לך את חמאס וחיזבאללה, שבעצם נכנסים לכל שטח.
תעזוב את חיזבאללה,
וכשיש לך את מספר המתיישבים היום ביהודה ושומרון, זה בכלל רלוונטי לדבר היום על היפרדות?
תראו, זה מאוד מאוד רלוונטי לדבר על היפרדות. אני אומר לכם למה. כמובן, הנושא של החמאס והפתח הוא מאוד קשה, אבל לא ייתכן שאנחנו ניתן לחמאס את הווטו על הסכם בינינו לבין הפלסטינים, כי אנחנו זקוקים להסכם הזה. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות איתם הסכם עם אשף, שיכלול את עזה, אבל יאמר לחמאס, כל עוד אתם מתנהגים כמו שאתם מתנהגים ולא מכירים בישראל, אנחנו לא מוכנים שאתם תהיו חלק מאותה מדינה פלסטינאית, אנחנו נממש את ההסכם בגדה המערבית, ושאתם תהיו מוכנים, אז אם תרצו תצטרפו לזה. זה לגבי החמאס.
יש היום פרטנר ברשות הפלסטינית, בוא נגיד שאתה מקבל.
שאלת אותי קודם, שאלת אותי כמה שאלות, זו שורה של שאלות, אני משיב לך.
Okay.
לגבי הפרטנר, תראו, אי אפשר היה לקוות לפרטנר יותר פרגמטי מאבו מאזן. הוא מתגלח כל יום, הוא לובש חליפות, עניבות, הוא מדבר אחרת, הוא היה היחיד בהנהגה הפלסטינאית שיצא נגד ערפאת באינתיפאדה השנייה, ודרש ממנו להפסיק אותה. וערפאת בסופו של דבר גם פיטר אותו כראש ממשלה, אם אתם זוכרים. עכשיו, הוא לא צעיר, אבל הוא עדיין אחד מהאבות המייסדים, ולכן הסמכות שלו נובעת מהיותו אחד מהאבות המייסדים של הפתח. החתימה שלו, גם לפני שלב מימוש, אבל עצם החתימה שלו תהיה לגיטימית גם בעיני העולם הערבי וגם בעיני העולם בכלל. אני לא חושב שהוא היחיד, ושאחריו כבר לא יהיה אף אחד. אני חושב שיש, ואני חושב שאנחנו גם יודעים מי זה.
אבל נראה שבמורשת שלו הוא לא רוצה להשאיר חתימה שמהווה מבחינה פלסטינאית ויתור.
אנחנו תמיד חכמים בהבנה הפסיכולוגית שלנו לגבי המנהיגים האחרים. אני לא יודע, תראה, קודם כל בישראל אין היום פרטנר, הרי בינינו. גם אם הוא יציעו לנו איזו הצעה מאוד נחמדה מבחינה של פשרה טריטוריאלית ואינני יודע מה עוד, מישהו חושב מאיתנו שהממשלה הנוכחית תסכים להסכם שלום עם הפלסטינים, הרי זה בכלל לא יעלה על הדעת. לכן אנחנו מדברים גם על הדבר
הזה. אולי בחסות הסכם עם ערב הסעודית פתאום נראה כאן איזה שהם שינויים טקטוניים.
ממש, תראה פתרונות, זה באמת מצחיק להשוות את זה. אני מאוד בעד הסכם עם ערב הסעודית, כמו שאני תמכתי מאוד בהסכמי אברהם. אבל חברים יקרים, זה לא שלום תמורת שלום, כי זה לא שלום, זה נורמליזציה, כמו שאנחנו...
אגב, מה שביבי טוען, שההסכמים האלה הוכיחו את הקונספציה שלו, שלא צריך לתת שטחים תמורת שלום, אלא שלום תמורת שלום, בניגוד לאוסלו.
אני חושב שהוא חושב שכולנו מטומטמים. מה, הוא עושה מבגין אידיוט. הוא נתן שטח למצרים שגדול פי שלושה ממדינת ישראל, תמורת שלום, ואגב בא יורשו, והוא אומר, רגע, מה עשית? היית יכול לעשות את הפטנט שלי? אני נותן שלום, קבל שלום. אם הוא יכול לעשות שלום תמורת שלום עם בחרן, עם סעודיה, עם האמירויות, שאין שם גבול בינינו ושום דבר, אבל למדינות השכנות לנו אפשר היה לעשות דבר כזה? אין מה להשוות את שני הדברים. זה במקומו וזה בינו, כל אחד מכובד מאוד, ובאמת אין מאושר ממני שאנחנו באמת ביחסים טובים הרבה יותר ובנורמליזציה, ויכולנו להגיע לזה כמובן הרבה יותר, הרבה קודם.
אני רוצה לקפוץ עוד לעוד טעות שנעשתה, כי הזכרנו כאן את רבין, את ברק, את נתניהו, את אולמרט. בוא נדבר רגע על ההתנתקות של שרון, ואולי תדייק לנו את התמונה, כי לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אתה היית אז יושב ראש מרץ, שרון קרא אליך, ואתה אמרת לו, אל תעשה את זה בצורה חד צדדית, בוא תיתן את זה, ואז הרשות עוד שלטה בעזה. תיתן את זה כאיזשהו דיבידנד לרשות הפלסטינאית. אם אתה יכול לספר לנו מה היה אז, ובסוף בכל אופן תמכת בהתנתקות, אם אתה יכול לספר לנו מה היה אז בתוך החדר, ולמה בסוף הצבעת בעד.
תראה, אני חשבתי שהמהלך החד צדדי הזה, הוא מאוד בעייתי, משום שחששתי שהחמאס השתלט על עזה, הוא כבר היה אז דומיננטי במקום. ואמרתי לשרון, שרון היה תלוי בנו, בשישה מנדטים של מרץ, אז בלעדינו לא היה לו רוב. ואנחנו נתנו לו את הרוב הזה, נתנו לו בעצם רשת ביטחון, בלי שהסכמנו איתו על שום דבר, ולא בלי שקיבלנו ממנו שום דבר. ואמרתי לו ככה, תראה, מרץ לעולם לא תצביע נגד מהלך של איש ימין כמוך שמוכן לצאת מהשטחים. אם אחר תגיד שאתה יוצא מיהופיץ, גם כן נצביע בעד זה, כי אנחנו לא רוצים, כמו שאמרתי בהתחלה, להסתכן בכך שהמדינה הזאת לא תהיה יהודית ודמוקרטית. אבל לשיטתך, אתה הזמנת את אבו מאזן הביתה אליך לחווה. אתה יודע שהוא שונה מאוד מערפאת. אתה רואה שהוא נבחר רק לפני כמה חודשים לנשיא הרשות הפלסטינית. למה אתה לא יושב איתו ואומר לו, בוא נעשה את הנסיגה מעזה כחלק מההסכם בינינו? ישראל הייתה צריכה להעביר כמה נסיגות, וזו יכולה הייתה להיות אחת
הנסיגות. אולי זו הייתה הסיבה, כי שרון לא רצה הסכם, הוא אמר, קחו, תשבו מאחורי הגדר, אנחנו לא רוצים קשר, ואולי הוא חשב שאם הוא יקרים את עזה, הוא לא יצטרך לתת מחיר בנוסף גם ביהודה ושומרון.
אבל תראה, הוא קודם כל הוא נתן הסכם, הוא נתן הרי מחיר ביהודה ושומרון, שעד היום עכשיו יש חוקים שמנסים לבטל את ה... והוא דיבר על הרבה יותר מזה. אתה זוכר, רובי ריבלין, לפני, הרבה לפני שהיה נשיא, הוא דיבר על 17 יישובים, זו התוכנית של שרון. בכל אופן, אני אמרתי לו, אני מבקש מאוד שתשקול את זה, למרות שנצביע בעד, אבל בלב שבוע אנחנו עושים דבר כזה. למה אתה עושה את זה? הרי אתה לא יכול להבטיח שום דבר במצב של חד צדדיות. והוא אמר לי, יוסי, תשמע, אני מאוד מעריך את המחויבות שלך לשלום, את המאמצים שלך וכו' וכו'. ההבדל בינינו, שבעיניי אין שום הבדל בין החמאס לבין הפתח, ובעיניך יש הבדל. ואמרתי, ומה המשמעות של ההבדל? הוא אמר, אני לא מאמין לערבים. אמרתי לו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שלא מאמינים ליהודים, לא מאמינים לנוצרים, לא מאמינים להודים, לסינים, אבל ראש ממשלה לא יכול להיות עם הכללה כזאת. או, אני לא סומך על אנשים, לא סומך על גברים. אין דבר כזה. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, אני יכול.
אולי התכוון לומר.
זה היה בחדר הסגור.
כן. אפשר לדבר עוד שעות, כי אז הרי הוא עמד על דוכן האום, והוא אמר שישראל מוכנה לתת מה שאיש לפניה לא הסכים, מוכנה לתת להם מדינה. אז זה היה חלק מאיזשהו תרגיל הונאה שלו. טוב, עוד אפשר לעשות המשך לשיחה הזו.
לא, כן. לא, זה לא הייתה
הונאה. אז רק בזה נסיים.
מה שהוא הסביר זה שכבר בעצם יש להם מדינה. זה מה שהוא אמר. גם בלטרון, בנאום לטרון שלו המפורסם, שהוא אז דיבר על המדינה הפלסטינית פעם ראשונה והפתיע את כולנו. הוא כאילו אמר, תראו, מה צריך עכשיו לעשות? אין שום דבר, אין שום צורך לעשות יותר. יש להם כבר מדינה משלהם. אז שתהיה להם המדינה הזאת. אני לא רוצה לחזור לרחובות של היישובים הפלסטינים. זו הייתה האמירה שלו. איש מעניין.
כן. דוקטור יוסי ביילין, תודה רבה לך על השיחה מאלפת הזאת.
גם השיחה הזאת מאוד מעניינת. תודה רבה.
תודה לכם.
חזרנו מהפרסומות. תגיד לי, יעקב, יש לי שאלה אליך, שאלה תם. איפה יש יותר סיכוי שיהיה הסדר מדיני? בין יהדות התורה לשס לקראת המוניציפלי, או בין ישראל הפלסטינים על רקע, אני יודע, מגעים עם ערב הסעודית?
תראה, בוא נסתכל על ההיסטוריה. היה פעם הסכם עם הרשות הפלסטינית, היה פעם הסכם בין שס ויהדות התורה ודגל התורה.
שניהם הופרו.
שניהם הופרו, אבל מה, היה תקופה שההסכם ביהדות התורה עבד, מה, בוא לא נעשה את הכל שחור, היו תקופות שש"ס ויהדות התורה עבדו ביחד יפה מאוד, פה התחיל איזה רוח רעה שנשבה, כמו שמעיר מאיר שגדלת בה באלעד, והתפשטה לכל הארץ, ואתה יודע מה, זה כמו שריפת קוצים.
אתה חושב אשכח מה שאמרנו, אני אוכל לצאת לרחובה שלי, או שעדיף לי למצוא איזה שטיבל מבודד?
אם לא תדבר על השדע הדתי, אז תוכל.
לא, אני בשבת רק דברי קודש, בעזרת השם.
אוקיי, בוא נתייחס בכמה מילים למה שאמר לנו יוסי ביילין,
ובזאת נסיים, כן. לא דיברנו איתו, תדע מה לא דיברנו ולא הספקנו לדבר, איפה הייתה ש"ס באותה תמונה?
כבר דיברנו על זה השבוע, ש"ס,
אנחנו... עשינו על זה אז רעיון מיוחד עם אריה דרעי, אני זוכר.
נכון, עשינו בשעתו, ש"ס הייתה בעד, ולא ידע בדיוק איך להחליט, אז היא החליטה להימנע, לא היה צורך. יוסי ביילין אבל אומר כדבר מאוד מעניין. הוא אומר שהיו חששות מאוד מאוד כבדים ביטחוניים, אבל הם רצו למצות את הסיכוי. כמו שאנחנו כולנו יודעים, אז בסוף אכלנו אותם מכל הכיוונים. גם לא קיבלנו את התמורה המדינית, וגם הקמנו פה מדינת טרור פלסטינית, כמובן שביילין לא יודע בזה. אם שמת לב, במהלך השיחה, הוא זורק רוב הזמן את הכדור לצד הישראלי, הוא מנסה לעשות קורלציה, אבל זה... דוקטור יוסי ביילין, אתה לא מצפה מי שעמד ליד ארסה של אחת ההחלטות ההיסטורית.
יעקב, מאותתים לי שזמנן אותם, כמו תהליך השלום. איזה שיר נבחר? אנחנו ניתן קרדיט לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד באולפן בני ברק, לצוותים באולפני ירושלים, רחובות, שיר סיום. אמר לי פסח שבחרת משהו של קרליבך.
תראה, אני כבר מבסוט. עדיין מדהים לי את זה לשיר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כי בסופו של דבר הכל בידי שמיים, אנחנו באלול, ועוד שבועיים אנחנו נעשה איזה פסק זמן מהפוליטיקה ובכל הצרות, ונתמקד...
בש"ס יגידו שזה מופנה לדגל התורה?
כל אחד
יפנה את זה לעצמו. קחו עמכם דברים ושובו אל השם?
כל אחד שיפנה את זה לעצמו.
כל אחד שיפנה לעצמו, זה הכי נכון. שבת שלום.
עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם, כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם, כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם, כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו. אל השם, כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם, כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם, כחו עמכם, דברים, דברים, שובו ושובו, אל השם. כחו עמכם, דברים, דברים, שובו ושובו, אל השם. כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו, אל השם. כחו עמכם, עמכם דברים, שובו ושובו.